אוקיי. תתחיל משאלה שהיא דווקא לא מתבוננת בנושא של תשוקה, אבל עם איזה נקודת מבט שלא התייחסנו אליה עד עכשיו. אני חושבת שזאת הזדמנות להתייחס לעוד משהו. אדם אומר, שמתי לב שיש נקודה מסוימת שהיא נקודת אל חזור. לפעמים, כאשר אני מזהה את התשוקה שלי ומודע אליה, המודעות הגיעה מאוחר מדי. ובשלב הזה אני כבר אבוד בתוך התשוקה. וגם שמתי לב שמנגנון דומה קורה גם סביב כעס. כאשר אני שרוי בכעס זמן מסוים, אם המודעות מגיעה בשלב מאוחר מדי, זה כבר מאוחר מדי. דימוי אחד שאני מאוד מאוד אוהבת לגבי התודעה שלנו. בודה אומר, התודעה לא מאומנת. או במילים אחרות, כאשר שמתי לב מאוחר מדי, זה נקרא שהתודעה שלי לא מאומנת. זה כמו מרכבה רעועה, עמוסה יותר מדי, רתומה לשברים חלשלושים בחצי הדרך במורד מדרון תלול. התודעה המאומנת, כלומר, אנחנו שמים לב בזמן, היא כמו מרכבה חזקה, עמוסה כפי יכולתה לשאת, רתומה לשברים חזקים, מהלכת במישור הפתוח. אני אוהבת את הביטוי הזה, כי אני חושבת, והדימוי הזה, זה מתוך הטקסט שנקרא דאמה פאדה, הפרק שעוסק בתודעה. ואני חושבת שהדימוי הזה נותן המון כבוד לכוח של התודעה שלנו. תודעה יש המון אנרגיה, והיא, כשאנחנו לא משגיחים עליה, היא צוברת תאוצה. וכשהיא צוברת תאוצה, לכיוון לא מועיל, ככל שלוקח לנו יותר זמן עד ששמנו לב, היא כבר מעמיסה, 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 עגלה, רעועה, שברים, נבחים, המדרון תלול, too late. לפעמים כל מה שאני יכולה להגיד זה וואלה, too late. נזכרתי מאוחר מדי. הייתי יותר מדי זמן עבודה בתשוקה או בכעס. או בהרגל התודעתי לחשוב את אותה מחשבה שוב ושוב ושוב. לא נזכרתי בזמן, נרדמתי בשמירה. פעם באה אני אשתדל יותר. פעם באה אני אזכור, אני אתכוון לזכור, לשים לב, כשאני רק מתחילה להמיס את העגלה הזאת. יש פה משהו שאני חושבת מלמד אותנו ענווה. מסע שלנו אל החופש, שהוא בעצם המסע שלנו לעבר שלום עם התודעה שלנו. כי התודעה היא הכלי שדרכו אנחנו תופסים את המציאות. היא הכלי שביכולתו להסב לנו הכי הרבה סבל וגם הכי הרבה עושר. זה גם מתוך דאמה פאדה. בודה אומר, תודעה מאומנת היטב היא כמו צל נאמן שאף פעם לא עוזב. התודעה הלא מאומנת, אי אפשר לסמוך עליה. הדרך שלנו אל האושר היא מסע של התיידדות עם התודעה שלנו. ובשביל להתיידד איתה, אנחנו צריכים להכיר אותה. אנחנו צריכים קודם כל להבין את המנגנון הזה ולהבין איך הוא פועל. זה בעצם מה שניסינו לעשות ב-24 שעות האחרונות. ואני חושבת שבאמת בשביל להכיר משהו צריך מראש להחליט שאני מכבדת אותו. אני מכבדת את המכשיר הזה. אני יודעת את הכוח שלו. אני עדיין רוצה איתו מערכת יחסים נורמלית. אני לא רוצה שהתודעה שלי תוביל אותי אל מקומות שאני לא רוצה להיות בהם. מצד שני, אני יודעת שזה לא, אי אפשר פה לעבוד בכוח. צריך איזה אורך רוח צריך לעצור, להתבונן, להכיר את הדבר הזה, להבין מה קורה איתו, וכאילו לתת לו יד, ושנלך ביחד. ואם לא שמתי לב, אז משהו קרה כשלא הייתי. ואני גם צריכה לכבד את זה שדברים קורים גם כשאני שוכחת להסתכל. ואז כשאני נזכרת להגיד, אוקיי, פשוט לא הייתי פה שבועיים, דברים השתנו. אני חזרתי לארץ אחרי כמעט 10 שנים שלא חייתי כאן. אני גיליתי כל כך הרבה כבישים. אני לא יודעת איך נוסעים מחיפה לתל אביב. יש כל הרבה מחלפים ובניינים וסיבובים ורמזורים וגשרים. זה להגיד, וואלה, אני הייתי במקום אחר, אבל בינתיים קרה פה משהו. קחי את הזמן להכיר, לראות מה הולך פה. ועם איזה רגע של כבוד לנסות לעבוד עם התודעה שלנו. אני חושבת שזה דבר שהוא נורא משמעותי. אנחנו דיברנו ב-24 שעות האלה על החזות. מי נאחז? שרית קצת הצביעה על זה. זה לא שמישהו מבחוץ בא ונאחז בי. זה לא שהמחשבות החליטו עכשיו להתלבש עליי ולאחז בי. זה לא שהכאב החליט עכשיו לאחז בי, זאת התודעה שלי שנאחז. התודעה היא חלק ממני והאחזות היא חלק ממני. ועדיין אני רואה שבמקום הזה של הכלי התודעתי אני יכולה לעשות עבודה, אבל רק אם זה יבוא מתוך כבוד. יש כל מיני ביטויים לאיך עובדים עם התודעה. אחד הדימויים שאני אוהבת זה הדימוי של לאלף כלבלב. ואם כלבלב גדל יותר מדי שנים עד שנזכרתי לאלף אותו, זה כבר מאוד קשה. שזה מה שקורה כל פעם שאני שוכחת לשים לב. אם תפסתי אותו בהתחלה, הוא יתרגל מהר מאוד למה שאני רוצה ללמד אותו. אבל אם הוא כבר 10 שנים עושה מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, ופתאום אני מגיעה עם איזו אג'נדה חדשה, זה יהיה קשה. אז אם אני יכולה לראות את זה בחיוך ולהגיד, וואלה, פה יש הרגל שכבר 20 שנה אני תוכנת. אוקיי, אני מתכוונת לעבוד איתו. אני מתכוונת להקל על עצמי. ואני לוקחת את הנשימה, ואני לוקחת את אורך הרוח. אני אומרת, בוא נראה איך זה קורה. במקום, עכשיו אני הולכת להחריט את ההרגל. זה נורא מעניין שהבודה התייחס לזה, כאשר יש מצבים תודעתיים קשים, לפעמים צריך להתבונן בהם. והרבה פעמים אנחנו שוכחים שהוא אמר לפעמים. ואנחנו חושבים שהוא אמר תמיד צריך להתבונן בהם. בודה אמר לפעמים יש מצבים שלא צריך לשבת ולהתבונן בהם. צריך לעשות משהו בקשר להם. לפעמים צריך לקחת איזו עמדה שהיא יותר אקטיבית. לפעמים כן צריך למצוא דרכים לעצור. את הקרקרה הזאת, כי אני יודעת שיש מישהו למטה, וזה מסוכן. אז יש פה איזה מקום שאומר, בוא נבדוק מה הולך פה, ולא ניכנס לשטנצים, ולא נחשוב שתמיד צריך לעשות את אותו דבר. בוא באמת נכיר את הסיטואציה, נכיר את הרגע התודעתי הזה, נכיר את הרגע המציאותי הזה, נכיר את הכוחות שלי, נכיר את הרצונות שלי, ואז נפעל מתוך המקום הזה. אני חושבת שגם כדאי לזכור שתמיד אנחנו מנסים, טועים ויכולים לנסות שוב. אז מי ששכח לשים לב לכעס עד שכבר היה מאוחר מדי, פעם הבאה ננסה מחדש ואולי נשים לב מוקדם יותר. אוקיי. והמשך בעצם של התשובה לשאלה הקודמת. יש פה שאלה כזאת. האם כאשר ישנה קבלה מלאה של הכאב, אין סכנה של התבוססות? כלומר, אם זה שאני מקבלת לגמרי, כאב, סבל, טעות. האם זה לא, הביטוי שמשתמשים פה זה מסכל את המוטיבציה לחולל שינוי. ובמילים אחרות, האם אני יכולה גם לקבל משהו וגם באותו זמן לפעול בשביל לשנות אותו? או במילים אחרות, איפה עובר הגבול בין לעמוד במקום לבין לשקוע? והייתי שואלת גם איפה הגבול בין לדחוף ולהסתחרר. זאת שאלה מאוד חשובה בעיניי. אני רואה אותה לפעמים קצת בצורה של הטרמינולוגיה שבה הבודהיזם מתבטא. לפעמים אני מרגישה שהבודהיזם הוא מאוד גברי. שזה לא ממש מפליא, כי הבודה כנראה היה גבר. ולא רק שהוא היה גבר, הוא גם פעל בחברה מאוד שוביניסטית, חברה בעלת אוריינטציה גברית מאוד ברורה. הרבה פעמים בודה מתאר התייחסות למצבי תודעה בצורה מאוד פעלתנית. הוא אומר צריך לפצל, לחדור, לחלק, להחריט, לחסל, להרוג, לא להשאיר זכר. זה כאילו הרוחני הזה, ככה הוא מדבר. שזה נורא מקומם. ואנחנו רוצים לחשוב במונחים נשיים רכים והגלגלים. לקבל ולהכיל ולאפשר ולהתרכך ולהתיידד. ואני נורא מקווה שאיפשהו בדרך נמצא את האמצע. אבל אני רוצה קצת לדבר על שני הקצוות האלה. כי בשניהם יש טעם. והרבה פעמים השאלה היא מה אני בוחרת ברגע הנתון. זיהיתי שיש בי תשוקה, או זיהיתי שיש בי כאב, או זיהיתי שיש בי חרטה. אחד הטקסטים מדבר על חרטה כדוגמה לדברים האלה. אז נצמד רגע לדוגמה הזאת של חרטה. עשיתי משהו, ואני מתחרטת. אני מודעת למה שעשיתי, אני מודעת לתוצאות של מה שעשיתי, תוצאות עליי, תוצאות על אנשים אחרים. זה לא היה לעניין, ואני מצטערת שכך פעלתי. אוקיי? אני בטוחה שאנחנו מכירים כל אחד מאיתנו לפחות דוגמה אחת של משהו שעשינו, ובעצם חבל שעשינו. או אמרנו, ובעצם חבל שאמרנו. או אפילו חשבנו, הרבה זמן, תחנו. זה חבל. אז יש משהו שקיים, ואני מצטערת עליו. חלק אחד שלנו יכול לומר, אוקיי, תקבלי את החרטה. קבלי את זה שאת מרגישה חרטה. ואז אני אומרת, אוקיי, לקבל ומה לעשות עם זה? ולקבל באמת יש את הסכנה שנתחיל להתבחבש עם זה. קבלי את זה, זאת אומרת, קצת תני לעצמך לשקוע לתוך רחמים עצמיים, לתוך האמונה שאת עשית את זה, כי לא יכולת אחרת, כי אולי את קצת קורבן. משהו שלוקח אותנו אחורה ורחוק יותר מהרגע המציאותי. אפשרות אחרת היא שאני מתחרטת, ואני מקבלת את זה שאני מתחרטת, אני רואה שלהתחרט זה כואב. אני לא הולכת לרדת על עצמי על זה שזה מה שקורה, אני רק מתכוונת שבעתיד זה יקרה אחרת. ואני חושבת ששני הדברים האלה לא מוציאים אחד את השני. כלומר, אני יכולה לגמרי לקבל את מה שקורה עכשיו, וגם שלגמרי יהיה לי ברור שאני מתכוונת שזה לא יקרה כך גם בעתיד. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אני לגמרי אקבל משהו, אז לא יהיה לי כוח לפעול כדי לשנות אותו. אני חושבת שלקבל משהו אומר לראות שהוא קיים, לראות איך הוא פועל עליי, מה הוא עושה לי. מה הוא עושה לי בגוף, מה הוא עושה לי בתודעה, מה הוא עושה לאנשים סביבי, ולא לברוח משם. זה בשבילי המקום של לקבל, זה להישאר שם, ולהסתכל ולהסכים לראות את מה שקורה. ומתוך זה שאני מסכימה לראות את מה שקורה, אני יכולה מאוד להתבהר בהתכוונות שלי איך לעשות אחרת בפעם הבאה. והרבה פעמים היכולת שלי לראות את מה שקורה גם אם הוא לא נעים לי, מעורר חרטה, מעורר כעס, מעורר כאב, היא דווקא היכולת שמאפשרת לי לחדד בצורה הרבה יותר מדויקת את ההתכוונות שלי לפעם הבאה, בניגוד לפחד או הכחשה או ביקורת, שהם לא בהכרח רגשות שמביאים מרווח שמתוכו אני יכולה לחשוב יצירתית איך לעשות את הפעם הבאה. כלומר, השלום עם העבר לא אומר שאני לא הולכת לעשות כלום בקשר לעתיד. וההפך. העבר הוא עבר. או שאני אהיה איתו בשלום, או שאני אהיה איתו בסכסוך. אבל זה לא קשור לשאלה מה אני אעשה הלאה. אני יכולה לעשות שלום עם העבר, ושההתכוונות שלי תהיה מאוד ברורה לגבי העתיד. אני גם חושבת שקבלה אמיתית של הרגשות שלנו כפי שהן, היא לא כמו התבוססות. בהתבוססות יש איזו התענגות. בהתבוססות יש איזו החלטה שזה בסדר, ואני מסכימה שזה יהיה ככה, ואני עושה שזה יישאר לי ככה. זאת ההתבוססות. קבלה אמיתית היא קבלה שרואה מה קורה וגם רואה את התוצאות של מה שקורה. אני מסכימה להיות שם. קבלה בעיניי זאת המוכנות להשתהות, להתבונן ולהיות נוכחת ולראות מה יש שם. ומתוך זה, אם יש משהו שצריך להשתנות, אני אפעל כדי לשנות אותו. האם יכול להיגרם סבל כתוצאה מהאחזות ברעיונות? כן. האם שאיפה ללמוד יכולה להביא סבל? כן. למשל, השאיפה לבוא לריטריט, שאיפה שללא ספק יכולה להביא סבל. אז קודם כל, האם יכול להיגרם סבל כתוצאה מהאחזות ברעיונות? בטח. תראו כמה הרבה סבל יש בעולם הזה, כתוצאה מזה שאנשים נאחזים ברעיונות שלהם. טרוריסטים, כובשים, נצלנים, סתם שתלטנים, סתם שונאי קבוצות, וכן הלאה וכן הלאה. העולם מלא אנשים שיש להם רעיונות קדושים. עולם מלא אנשים שאחוזים ברעיונות הקדושים שלהם. והאחזות הזאת בטוח מביאה סבל. אנחנו רואים את זה בכל הרמות. אנחנו רואים את זה גם ברמה הלאומית וגם ברמה האישית וגם ברמה... בכל רמה שלא מסתכל. הבודה מתאר מספר דברים שאנחנו יכולים לאחז בהם, ואחד המרכזיים שבהם זה רעיונות. כלומר, אנחנו נאחזים בעונג, אנחנו נאחזים ברעיונות, ואנחנו נאחזים בתפיסת הקיום שלנו. דיברנו קצת היום על איך אנחנו נאחזים בדימוי שלנו, בדמות שבנינו לעצמנו, בתפקיד שלנו. ודיברנו קצת על ההאחזות שלנו בעונג. כאשר משהו נעים לנו, אנחנו באופן טבעי נעים לכיוונו ומנסים לשמר אותו, להחזיק בו, להעצים אותו. ובאותה עוצמה ממש אנחנו נאחזים ברעיונות שלנו. כל רעיון שאנחנו אחוזים בו יכול להביא לסבל, משום שכל דבר שאנחנו אחוזים בו יכול להביא לסבל. סביב רעיונות אנחנו הרבה פעמים בונים את עצמנו. את תחושת הצדק שלנו, את תחושת הערך שלנו, את תחושת הקבוצה שלנו. אנחנו ה... זה לא יהיה. בניגוד להם שהם לא, מקבצים את עצמנו בקבוצות סביב רעיונות. ככל שאנחנו יותר אחוזים ברעיונות האלה, אנחנו פחות מסוגלים להיות בדיאלוג, פחות מסוגלים להיות באינטראקציה עם הסביבה. אנחנו מתבודדים ומבודדים את האחר, אנחנו גורמים סבל. האם השאיפה ללמוד יכולה להביא לסבל? כן. אני חושבת שבמידה רבה השאיפה ללמוד היא סבל. אנחנו שואפים ללמוד כי אנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים. אז בואו נעצור פה ונגיד, קודם כל יש איזה תחושת חוסר, נוחות, אני מרגישה שמשהו חסר לי, בואו נכבד את המקום הזה. זאת אומרת, משהו חסר לי, אני רוצה ללמוד כי אולי הלימוד הזה ימעיט את הסבל שלי. עכשיו, כמו כל דבר, אם אני שואפת ללמוד בשביל לצבור רעיונות שאני אוכל לאחז בהם, שאני אוכל להזדהות איתם, שאני אוכל סביבם לבנות תמונת עולם ברורה, אני מארגנת לעצמי את התנאים לסבל הבא. עדיין אני חושבת שהתנועה אל עבר גדילה, התפתחות, למידה, היא תנועה טבעית. היא תנועה שאנחנו רואים אותה בכל צמח, אנחנו רואים אותה בכל יצור חי. והתנועה הזאת מחיה אותנו, התנועה הזאת מקיימת אותנו. תזכרו גם ריוקן, המשורר היפני, אומר את זה בצורה נורא יפה, הוא אומר, הפרח נפתח, הפרפר נמשך. הפרפר נמשך, הפרח נפתח. זו דרך העולם, זה לא תקלה. זה לא הסיבה לדוקה. העובדה שדברים מושכים אותנו, שאנחנו נעים לכיוון שלהם, לא רק שזאת לא תקלה, אלא רק כך מתקיים המחול של הפריה ופריון בעולם הזה, משום שדברים מושכים אותנו, משום שאנחנו רוצים להתחבר את דברים מסוימים וליצור דברים מסוימים. התנועה הזאת היא לא הסבל. הסבל זה השכבה השנייה שאומרת, הפרח הזה נפתח והוא שלי. זהו. שם זה כבר כואב. כי שם כבר יש תנועה של הגבלה, של אחיזה, של ניחוס, של הזדהות. אבל כל זמן שזה פרח נפתח, פרפר נמשך, פרפר נמשך, פרח נפתח. זה החיים. ככה החיים קורים. אז אני חושבת שמאוד חשוב לשים לב להבדלים שבין אחיזה והתכוונות, תשוקה והתכוונות. התכוונות או הענות או תנועה שהיא לכיוון של גדילה והתפתחות, אני לא חושבת שהיא כשלעצמה גורם לסבל. הסבל נגרם בדרך. הרבה פעמים מה שעוזר לעשות את ההבחנות האלה, זה לראות האם בבסיס של הרצון או של התנועה, יש או אין פחד. כלומר, השאיפה לבוא לריטריט, יכולה לייצר המון סבל. אם אני חושבת שרק ככה אני אשתחרר מהסבל שלי, השאיפה לבוא לריטריט היא כבר סבל כשלעצמה. כבר יש כזה גודש של ציפיות ושל פחדים, של מה יהיה אם זה לא יקרה, ושל התארגנויות והתכווצויות שכבר זה לבד כואב. אבל אם השאיפה לבוא לריטריט באה מתוך ידיעה ברורה שזו דרך שמשרתת אותי, ואין שם פחד, יש ידיעה שהכל בסדר, אבל זה יכול להוסיף לו בסדר, שם השאיפה לא גורמת לסבל. ותחשבו לרגע על כל השאיפות האחרות. במהלך היום הזה אנשים הזכירו שאיפה למשפחה, שאיפה להביא ילדים לעולם, שאיפה להתקדם באפיק מקצועי. שאיפה להשרות שלום ולפתור קונפליקטים ועניינים לא פתורים בחיים. כל השאיפות האלה, אף אחד לא יוכל לבוא ולומר פסולות. שאיפה לפעול למען אוכלוסיות שנמצאות במצוקה. זה הכל שאיפות שיש בהם את אותה תנועה של פרפר נפתח, פרפר מגיע, פרח נפתח, וכשלעצמן הן לא גורמות סבל. זה יגרום סבל אם יהיה שם הזדהות חזקה, אם תהיה שם אמונה שרק ככה זה יכול לעבוד, אם תהיה שם אמונה שבלי זה כל החיים שלי יהיו סבל, עוני, מצוקה וצער, כן, אז כבר יהיה שם סבל. זה בדיוק המקום שבו ההתכוונות הופכת להאחזות, שיש שם את הפחד, שיש את האמונה שרק ככה אפשר, אז זה כבר מתחיל להיות כואב. ואת זה אפשר כל פעם לשחרר. זו תנועה של התודעה שהיא תנועה של התכווצות והתרחבות. ההתכווצות היא אותה התכווצות שאומרת רק ככה אפשר, ובלי זה אין טעם ושום דבר לא יסתדר. וההתרחבות שאומרת ככה אפשר, כך נראה לי נכון, לזה אני רוצה להתכוון, אבל זה לא עוצר את הנשימה. וכשאני רואה שהנשימה נעצרת, אני יכולה לשחרר. ולבדוק את עצמי עם ההתכוונויות שלי. האם זאת התכוונות ביד פתוחה, או התכוונות מתוך כיפאון. איך אפשר לאהוב באופן מלא בלי לאחז? למה לא? אני חושבת ש... צריך מאוד להבהיר למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אהבה. אנחנו משתמשים במילה הזו בשביל לתאר הרבה מצבים, הרבה מערכות יחסים, הרבה תנועות. וכדאי לשים לב קצת מה זה מה. מה זה אהבה, מה זה הזדקקות. מה זה תשוקה פיזית, מה זה פחד, מה זה אחיזה, מה שם חופש, מה שם דאגה, או פחד לעצמי, או פחד למישהו אחר, שאנחנו הרבה פעמים חושבים שזאת אהבה. כן, אמהות שבינינו, הבנות שבינינו, הבנים שבינינו, ברור שאם אני אוהבת אותך, אני דואגת לך, מה הקשר? אנחנו כל כך שמים את הדברים האלה ביחד. אז קודם כל, בשביל לענות על השאלה האם אפשר לאהוב בלי לאחז, אני חושבת שצריך להגדיר למה אנחנו מתכוונים, כי אנחנו אומרים לאהוב. אני אקח ככה כמה רגעים לשתף אתכם בספרון קטן שקראתי בשבוע האחרון, ספרון קטנטן של תיך נתן, שקוראים לו שהוא לאו, אני חושבת, משהו כזה. והוא אומר שם שלושה דברים נורא יפים על אהבה. הוא אומר כל מיני דברים יפים שם, אבל הוא אומר, אהבה זה קודם כל, בשביל לאהוב משהו צריך להכיר אותו. כלומר, להגיד, אני אוהבת אותך, אם אני לא מכירה אותך, זה ריק. אני לא יודעת מי את, אני אומרת שאני אוהבת אותך. והוא אומר, בשביל להכיר צריך להישאר. כן? כל אלה שנדלקים והולכים. בשביל להכיר צריך להישאר. צריך להיות שם, צריך לראות מה קורה. אהבה, הוא אומר, זאת פעולה מתמשכת. זה לא דבר שהוא חד פעמי. זה משהו שאני מסכימה לשים לב לאורך זמן, שאני מסכימה להתבונן, שאני מסכימה להסתכל, שאני מסכימה לראות. והוא אומר, באהבה גם יש איזושהי החלטה, איזושהי נחישות. אני צריכה להתחייב לעצמי. זה לא רק נדלקתי ובזה זה נגמר, אלא אני בוחרת לאהוב. אני בוחרת לאהוב אדם, אני בוחרת לאהוב דבר. זה אומר שאני גם מתחייבת לפעול כדי להכיר אותו או אותה או את זה, וגם כדי להיטיב עם הדבר הזה. והוא אומר, אחד הדברים היפים שאפשר לשאול באהבה, זה כאשר אני אומר שאני אוהב מישהו או משהו, האם יש שם תחושה של חופש או תחושה של הגבלת החופש? שזאת שאלה מעניינת. גם וגם, יפה. והוא אומר, אם מישהו אומר לי, אני אוהב אותך, ואני מרגיש שמה שהוא רוצה להגיד לי זה תישאר פה ואל תזוז, אז תודה רבה, את זה אני לא רוצה. כי אז האדם הזה בעצם אומר לי, אני רוצה אותך ככה, כמו שהמצאתי שאתה ואל תשתנה. הוא אומר, זאת לא אהבה. אהבה זה היכולת שלנו לראות משהו באמת, להיות שם, להתחייב, להיות שם, ולתת לדבר הזה את החופש לחיות. ואני חושבת שכאשר אנחנו נותנים לדבר או לאדם או את החופש לחיות, אנחנו חייבים קצת להרפות מהאחיזה. כי האחיזה בדיוק בולמת את היכולת של ההתפתחות, של ההשתנות, של ההתגוונות, של האושר. האחיזה תמיד אומרת, אני אוהבת את הדבר הזה בך, את זה אני רוצה, ואת כל השאר לא. ואהבה זה היכולת להגיד, יש בך את זה, את זה, את זה ואת זה. אני אוהבת, אני מתחייבת להיות שם ולהישאר ולהתבונן, וגם לתת את החופש להשתנות. ואני חושבת שלאהוב, תמיד יש שם איזשהו אלמנט של אחיזה. אם אנחנו מדברים על אהבה במערכות יחסים בין אנשים. אבל האחיזה הזאת, היא פעולה שאפשר לשחק איתה. אני יכולה, אם אני מחויבת להישאר בתוך האהבה הזאת, לשים לב איפה אני מתכווצת, מגבילה, נאחזת, ואיפה אני יכולה קצת לשחרר. וזה שוב במידה רבה התנועה הזאת של התכווצות והתרחבות. התכווצות והתרחבות. מתגנבת לי פה האחיזה, אני מזהה אותה, אני רואה מה היא עושה. אם הייתי זריזה מספיק, שחררתי לפני שנגרם נזק. אם הייתי מנומנמת, גרמתי נזק. ועדיין אני יכולה להתחיל מחדש ולתקן. אז אני חושבת שאולטימטיבית כן, אפשר לאהוב באופן מלא בלי לאחז. במידה רבה כשאנחנו נאחזים, אנחנו לא באמת אוהבים. כי אנחנו מתחילים להגביל ולתחום ולהמיס את הציפיות, הרצונות, הצרכים שלנו על הדבר. אבל בהסתכלות מציאותית על איך שהתודעה שלנו עובדת, זה יהיה יותר התנועה הזאת של אם, בלי, אם, בלי. אם קצת יותר, אם קצת פחות, קצת יותר, אם קצת פחות. ופה המקום של ההתבוננות שלנו. אותה התבוננות מתמדת שהבודה דיבר עליה בטקסט שקראנו אחר הצהריים. ההתבוננות, המודעות, תשומת הלב, שתעזור לי לראות מתי התכווצתי ונאחזתי, ואז מגיעה התבונה, זוכרים את אותה תבונה שסוגרת את הסכר? התבונה שאומרת לי, את נאחזת, את הולכת לגרום פה סבל, שחררי. שחררתי לרגע, אין האחזות לרגע, אין סבל. רגע, שניים, שלושה. אוקיי, שימי לב, מודעות, מודעות, מודעות. תבונה, 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 שחררי. אין סבל, אין סבל, אין סבל, צ'ק. התחיל מחדש. וככה אנחנו. וזה די טוב, אני חושבת. זה... בדרך קוראים לנו דברים טובים.
יש פה שאלה ארוכה, בואו נראה מה נעשה איתה.
אוקיי. שאלה יפה. כותב, או חושבת שזה כותבת, אומרת, למה כל העניין הזה אם להשתחרר מסבל? אם יש סבל בעולם, למה לא פשוט לקבל את זה שכמו שיש יופי, יש כאב, יש סבל, מה? קצת במילים שלי. מה העניין? למה לעשות כזה עניין מהסבל ולנסות לשנות אותו? והתשובה שלי היא מאוד פשוטה, כי זה לא נעים. כי זה לא נעים לסבול. אני יודעת שבעולם יש סבל, אבל כשזה... אצלי זה לא נעים לי. והתנועה הזאת היא של יצורים חיים לכיוון הנעימות, לכיוון העונג, היא כמעט בלתי נמנעת. אנחנו מסתכלים סביבנו וכל היצורים שאנחנו רואים מנסים להימנע מסבל ולהרבות את העונג שלהם. רק השאלה אם אני עושה את זה בטיפשות ובחוכמה. כי אם אני מנסה להימנע מסבל על ידי זה שאני אוספת דברים שלכאורה מגנים עליי, אני בעצם גוזרת על עצמי סבל נוסף. ואם אני מנסה להימנע מסבל על ידי זה שאני מנסה קצת פחות באטרף להחזיק ולאגור, יכול להיות שאני עושה פה משהו שהוא יותר בר קיימה. אז אני חושבת שאנחנו יכולים לקבל את זה כנתון. לא רוצים לסבול. ואפילו אפשר להגיד בצדק. ואז השאלה היחידה היא איך בתבונה אפשר להנהיג חיים או להנהיג תנועה שתפחית את הסבל. גם סבל בשבילנו וגם עלה פה בשאלות שונות העניין הזה של סבל של אחרים. כי כאשר אנחנו מדברים על סבל זה לא רק אצלי. אנחנו מדברים על סבל בכל צורות הקיום. איך אני יכולה לנהל את החיים שלי בצורה שמפחיתה סבל? במידה רבה, לנהל את החיים שלי בצורה שמפחיתה סבל, זאת עוד תשובה לשאלה מה זאת אהבה. כאשר אני חושבת, ופה אני מתחברת למה שקראנו, לא קראנו, דיברנו על זה אתמול בערב, על המקום הזה שתבונה ואתיקה הם שני צדדים של אותה מטבע. כאשר אני מנהלת את החיים הקטנים שאני יכולה לנהל באופן אתי, כלומר באופן שעד כמה שאני יודעת, לא מרבה פגיעה, לא מרבה סבל, לא מרבה עוול לאחרים. יש פה אקט של אהבה. ואני חושבת שהוא לפעמים פשוט יוצא מאיתנו. באופן טבעי, אנחנו לא רוצים שיהיה שם סבל. אנחנו עושים מה שאפשר כדי להקל על הסבל הזה, אפילו בלי לשאול. ואני חושבת שלא כדאי להסתבך עם מה שעדיין לא מקולקל. הרצון שלנו להמעיט סבל ולהרבות טוב, הוא אחד הרצונות שבעיניי לא צריך להסתבך איתו. השאלה היחידה היא אם אנחנו עושים את זה בדרכים שיובילו אותנו לנקודה הזאת, או שאנחנו עושים את זה בדרכים שמרחיקות אותנו. אחת האשליות הגדולות בעיניי היא המחשבה שהאושר שלי יכול להיות על חשבון אושר של מישהו אחר. אני יכולה לנצל אדם אחר או לפגוע באדם אחר או לקחת מאדם אחר בשביל שלי יהיה ויהיה לי טוב. כאן אני חושבת שזה סוג הפעולה שאנחנו עושים בשביל להרבות את האושר שלנו, אבל היא בעצם לא מרבה אושר. היא זורעת זרעים לעוד סבל בנו ובסביבה שלנו. לעומת הדימוי הנורא יפה ששנטי דבה נותן, תשמעו, זה קטע משיר נורא יפה. הוא אומר, כאשר אני פועל לטובתם של אחרים, שום פליאה או תדהמה אינה מתעוררת. ממש כאשר, כשם שאני מאכיל את עצמי, אינני מצפה לשום דבר בתמורה. כשם שאיברים שונים הם חלקים בגוף אחד, מדוע אין בני אדם רואים שהם איברים שונים בגוף החיים? כלומר, הגוף שמבקש טוב, הגוף שרעב, לא יהיה בו תהליך של יד ימין גונבת מיד שמאל בשביל להכניס לפה. כי זה וילי, כי זה אותו גוף, ומה זה משנה איזה יד מכניסה את האוכל לפה. אומר שנטי דבה, אם אנחנו באמת רואים את עצמנו כאיברים בגוף החיים הגדול הזה, פעולה למען האחר לא תעורר בנו שום תדהמה. והרצון לפגוע באחר באופן טבעי לא יהיה. וזה מחבר אותנו שאלה של הג'יטה מהבוקר, מה מערפל את העולם? מה הופך את העולם לבלתי נראה? והבודה אומר, הבורות מערפלת את העולם. הבורות הופכת את העולם לבלתי נראה. אותה בורות שאומרת, אני לבד צריכה להתגונן, וכדי שאני לבד אגן על עצמי, אני צריכה להיות על חשבון מישהו אחר. אני צריכה לפגוע במישהו אחר. אותה אשליה של האני המבודד, האני הנפרד, היא שמערפלת וגורמת לסבל. והכיוון ששנטי דבה לוקח על זה, הוא אומר, ברגע שאני פועלת בעולם מתוך ידיעה שאנחנו כולנו איברים בגוף החיים, באופן טבעי, מה שטוב הוא טוב, ומה שפוגע הוא פוגע. ואז גם אין את השאלה של ההיאחזות. היד מאכילה את הפה, פעולה של אהבה, לא בגלל שהיד אחוזה בפה, אלא כי יש שם חיים, כי יש שם תנועה, והתנועה בבסיסה של האורגניזם החי היא תנועה שמנסה להרבות את הטוב. שזה כמובן מתקשר לשאלה שנשאלה סביב הדימוי של עובר האורח. האם אפשר להיות מעורבים במתרחש סביבנו באופן עמוק מבלי לאחז? פעילות חברתית שקשורה לשינוי או למניעת סבל של אחרים, מקומות שבהם אנחנו רוצים לפעול, קשה לפעול באופן מגויס ונלהב אם אנחנו לא מרגישים מחוברים למה שאנחנו חלק ממנו. Right. אומר שנטידבה. ברור. ברור שאנחנו חלק. ובגלל שברור שאנחנו חלק, גם ברור שנפעל להקל על הסבל של אחרים. עכשיו תראו, מתי זה לא ברור? זה לא ברור כשאני מצליחה לשכנע את עצמי שהאחר הזה הוא לא חלק ממני. למה עניי עירך קודמים? כי עניי עירך הם קרובים אליך, ואתה יותר חושב שהם חלק ממך. אז יותר קל לך לעזור להם. ברגע שהצלחת, הצלחת לשכנע את עצמך שהעניים של אפולה, הם לא בעיר שלנו, אז אני כבר יכולה להגיד, אוקיי, אז אני לא ממש חייבת לעזור להם. כלומר, תחושת המחוברות, או תחושת הקשר והאינטראקציה והתלות, תלות הגומלין של הכל והכל, היא חיונית כדי שנפעל לטובתם של אחרים. ברור לגמרי שבלי זה, זה לא יקרה. זה לא אותו דבר כמו האחזות. זה רק תבונה. זה רק לראות שוואלה, כאילו, כל היצורים החיים פה מושפעים אחד מהשני. ואני גם יצור חי שמושפע מכל הדברים האלה, ולכן אני פועל. יאללה.
שאני חושבת שבדומה לאהבה, כשדיברת על התנועה הזו של להפות והנפדות מתדפקות ואז הן מרפות, אז זה הסיפור עם האחזות. זאת אומרת, האחזות זה לא איזה משהו built in, אני על ווליום 10 באחזות או על ווליום 7 באחזות או על ווליום 0 וככה אני כל הזמן אלך. החיים הם חיים, זאת אומרת, הם בכל שנייה מולידים את עצמם. זה דברים שנראים לנו כמו רצף, שאנחנו מספרים לעצמם סיפור, למשל, יש לי אחיזה בפעילות האקטיביסטית שלי, אם נסתכל לתוך זה, נראה שבגלל שאנחנו מתרגלים ובאים לפה, אז יש רגעים שכן אני מצליחה לעמוד מול בן אדם שמחיץ אותי, ולשנייה הוא לא מפעיל אותי. ובשנייה הזאת אין אחזות. ואז הסיפור הזה שאני כאקטיביסטית נאחזת, הוא רק סיפור, הוא לא נכון לאותו רגע. אז לראות שהדברים וגם האחזות הם מופיעים, מתחזקים ומתפוגגים, ואנחנו חווים כל אחד מהם, זה לא באמת איזשהו סיפור מתמשך. לגבי הרציפות, זה באמת איזושהי תנועה, ואותו רגע שבו אין האחזות הוא הרגע של החופש. אם דיברנו קודם על זאת נראית הזכירה בבוקר על להסתכל על היש ולא להסתכל על מה שעוד לא הושג. זה טוב סיפור, איך אני מסתכלת? אני מסתכלת על כל הרגעים של האחיזה, אוקיי? וגם אני יכולה להסתכל על כל אותם רגעים שאין אחיזה באותו רגע. והם גם נכונים, אז זה הסיפור קצת משתנה בכל זאת.
עכשיו, בהמשך למה שאת אומרת, כדאי גם לשים לב, תראו, יכול להיות שתצטרכו פשוט להאמין לי בשלב הזה. התודעה לא יכולה לעשות שני דברים באותו זמן. כלומר, ברגע שאני אחוזה, אני לא שמה לב. ברגע ששמתי לב, אני כבר לא אחוזה. ברגע ששמתי לב, כבר שמתי לב. כלומר, אנשים אומרים, אני שם לב שאני נאחז עכשיו מה לעשות, זו שאלה מצחיקו לה כזאת, כי ברגע ששמת לב, אתה כבר לא אחוז, אתה לא צריך לעשות כלום. עשית. לגבי כל הדברים האלה, הרבה פעמים אנחנו עושים מהם איזה עניין כזה. איך אני אשחרר את היחזות? איך אני אוהב בלי לאחז? איך אני אפעל בלי לאחז? איך אני... אבל כבאמת מפרקים את זה לקטן ומסתכלים על השנייה שבה הדברים קורים, תמיד ברגע ששמתי לב למשהו כבר חלף. גם השאלה שנשאלה פה קודם לגבי לשים לב מאוחר מדי לכעס. ברגע ששמתי לב לכעס, באותו שבריר שנייה, לא היה כעס, היה שם תשומת לב. תשומת לב זה משהו אחר. הבודה שהיה מאוד גדול, מיומן ומוצלח בלמצוא דימויים לכל דבר, אמר שיש דבר אחד שהוא לא מצליח למצוא לגביו שום דימוי מניח את הדעת, וזה המהירות של התודעה. התודעה פועלת בכזה ספיד שאני לא מצליח לחשוב על שום דבר דומה. ובשנייה כבר קרו אלפי, מה שהוא קורא להם, רגעי תודעה. ובכל רגע קטן כזה של התודעה יש שם משהו אחד. תודעה באותו רגע מזהה דבר אחד. אז ברגע ששמתי לב לכעס, זה רגע של תשומת לב. זה רגע של מודעות. רגע אחר כך, אולי תהיה אחזות, אולי יהיה כעס, אולי יהיה עוד רגע של מודעות, אולי יהיה רגע של שעמום, אולי יהיה רגע של כאב בגוף, אני לא יודעת, אבל בכל שבריר רגע כזה יהיה משהו אחר. ואני חושבת שגם לפעמים לזכור את זה נורא משחרר. כי באמת התפיסות האלה שיש לנו כלפי עצמנו, אני מזוהה עם האקטיביזם שלי, או אני בן אדם עצבני, או אני בן אדם פרפקציוניסט, או אני... ברגע שאתה אומר את זה, אתה כבר יודע שאתה לא. רק אתה מתאר את ההיסטוריה. ושוב ושוב, המשפט הזה מתוך הטקסט שאומר, המודעות עוצרת את התנועה הזאת. ברגע שאנחנו מודעים, יש שם איזושהי עצירה. ואז צריך להגן את עצמנו בתבונה, בשביל שזה לא מיד יחזור אחורה. אבל כל רגע שזיהיתי, זאת הזדמנות לצאת. ברגע שזיהיתי, אני למעשה כבר בחוץ. אז עוד פרק אחד, בלי הסבר, רק נקרא אותו, ואז נמצא לתרגל, מדיטציה בהליכה, מדיטציה בישיבה. כיסינו לפי דעתי את כל השאלות.
כן, שאלה אחת שלא. זה לפי דעתי... כן, לא, לא, ברור שלא, לא כיסינו את כל השאלות. אבל אני חושבת ש... כסינו מספיק.
עוד שאלה אחת שאני רוצה שתשמעו. לא בגלל שיש לי עליה תשובה. אם אין צורה, אז מה יש? רק לשים לב שצורה זה כל מה שאנחנו שמנו עליו חותמת. אנחנו תופסים את העולם, אנחנו רואים דברים, אנחנו מיד מוציאים את הסטריאוטיפ שלנו ומלבישים אישה, גבר, צעיר, זקן, סוס, נמלה. ובמידה רבה, ברגע ששמנו את הצורה ושמנו את השם, הפסקנו להסתכל. זה מין צורת פירוש של העולם שהיא מאוד חסכונית. אני נכנסת לפה, אני אומרת, זה קבוצה קטנה בריטריט, נתתי שם, שמתי על זה צורה, אני די יודעת למה לצפות מכם. אני יודעת שלא סביר שבדקה הקרובה אתם כולכם תעטו על עצמכם בלוני חמצן ושנורקלים ותחפשו אפילו לצלול. זה עוזר לי לדעת למה לצפות מהעולם. וזה הופך את ההתנהלות שלי בעולם לקצת יותר רגועה וכאילו יותר צפויה, יותר בטוחה. בגלל זה אנחנו גם מאוד נאחזים בצורות ובשמות שנתנו להם. קרי, סטריאוטיפים. אם אני יודעת שכל היוגים הם כאלה וכאלה, אני לא צריכה כל כך להתאמץ לדעת מה קורה אצל כל אחד מכם. ואם אני מניחה על הצורה, מניחה על השם הזה, מה יש? סביר להניח צורות אחרות. כמו בצל כזה. אני אפרק שכבה אחת של צורה, ואז תהיה לי עוד צורה, ואם אני אניח גם לה, אז בטח תצוץ שם עוד צורה, ועוד צורה, ועוד צורה, ועוד צורה. בתוך הבצל, שמעתי שתי דעות לגבי מה יש בתוך הבצל. הבודיסטית אומרת שאין שם כלום, והפרקטית אומרת שיש שם בכי. אז אני לא יודעת מה יהיה בסוף, אבל אני חושבת ששווה לנסות, אפילו בתור ניסיון, להניח לחלק מהצורות שלנו. חלק מהדברים שאנחנו חושבים, כלומר, הצורות שאנחנו קופים על המציאות. שווה לנסות לראות מה יישאר אם נפיל אותם.